ברייתא דסדר עולם. סדר עולם, זאת ברייתא שחיבר רבי יוסי בן חלפתא. ושם כתוב סדר עולם. שם כתוב התולדות, הדברים שקרו בעולם כסדר. שם כתוב בשנה שמלך אלכסנדר זה שיסד, היה ראש מלכות יוון, בשנה שמלך אלכסנדר מת הנביא האחרון. מכאן ואילך, כך כתוב, עד כאן, כך כתוב שם בברייתא בסדר עולם, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. זאת אומרת, מכאן ואילך, אז כביכול בורא העולם לא מדבר יותר בעולם. כמו שכתוב בגמרא, גמרא בגיטין, בפרק הניזוקין בחורבן, מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים, שומע חרפתו ושותק. כביכול בורא העולם שם עצמו אילם, הוא לא מדבר יותר. מכאן ואילך, אין יותר דיבורים כביכול מפיו של בורא העולם, מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. כך כתוב. הכוונה, הלימוד שמלמדים אותנו בזה, הרי לא מתכוונים לומר שבשנה הזו קרו כנראה עוד כמה, עוד הרבה דברים קרו בשנה הזאת. העובדה שהוא תולה את זה במלוכה של אלכסנדר, זאת אומרת בייסוד מלכות יוון, אז מתכוונים ללמד אותנו כאן שמלכות יוון כשהיא באה לעולם היא סילקה הנבואה. מלכות יוון סילקה את הנבואה. אלכסנדר היה זה שהשליט, יסד והשליט, כבש את כל העולם כולו, חוץ מכמה קצוות בצד מזרח, כמו שכתוב, כמו שחז"ל אומרים. אבל כך כל העולם היה כבוש תחת ידיו, וזה גם ידוע ב... זה כל העולם יודע. הדברים ידועים. העולם היה כבוש תחת ידיו, והוא זה שהשליט את מלכות יוון. יסד והשליט אותה על העולם. מלכות יוון לא האריכה ימים, הייתה מאוד קצרת ימים, לא הגיעו ל-60 שנה אפילו. קצרת ימים. ואותה מלכות כעומדו, מזכירים, הראשונים מזכירים את החזון של דניאל, שהוא ראה את ארבעת המלכויות. ועל המלכות הזאת, שם כתוב בספר דניאל, וכעומדו תישבר מלכותו. וכך היה. המלכות נשברה כמעט מיד כשהיא עמדה. הוא ביסס, קבע הלך וכבש, וכשהוא התחיל לבסס את השלטון, אז הוא הסתלק מהעולם בגיל מאוד צעיר. היה בן 33, אני חושב. בגיל צעיר מאוד, הסתלק מהעולם. מלכות יוון נשארה בעולם אותו זמן קצר, אחר כך היא נכבשה בידי אדום, קצת יותר מאוחר, נכבשה בידי אדום, אבל כבר הרמב"ן כבר גילה, יש אריכות דברים ברמב"ן בפרשת בלק על הפסוק וצים מיד קיטים, קיטים זה יוון, ובני יוון אלישע ותרשיש קיטים ודודנים. קיטים יוון וצים, גם זה כתוב הרמב"ן מביא פסוקים, צים זה עדו וצים מיד קיטים. הרמב"ן מלמד שעדום זה ענף ממלכות יוון, ענף אחד שהשתלט, נהיה גדול והפך להיות מלכות בפני עצמה, וזאת המלכות שהשתלטה בעצם בפועל על כל העולם כולו כמעט, ובעיקר היא השליטה את חוכמת יוון על כל העולם כולו. מלכות אדום הייתה זאת שהשליטה את חוכמת יוון, את תרבות יוון, את מה שיוון חידשה. המלכות הזאת, מלכות אדום, השליטה את זה על כל העולם כולו. חז"ל אומרים במדרש, מדרש מפורסם, מדרש איכה, כתוב בחז"ל, כתוב במדרש, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין, שנאמר והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. יש חוכמה בגויים, והפסוק שמביאים על זה זה והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. הדבר ידוע, המהר"ל העריך מאוד בספר נר מצווה, הספר שהוא כמעט כולו מיוסד על לבאר שיוון כל כוחם, אדום כוחם בידיים, זה אלה ידי עשיו, המשך ידי עשיו. יוון עניינם החוכמה, החוכמה והיופי. הם מבני יפת, וכמו שהגמרא קוראת לזה, יפיותו של יפת. יפיותו של יפת, לכן התירו לכתוב ספרים ביוונית. משום שכתוב יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת תהיה באוהלי שם. החוכמה לא שייכת לאדום. אדום כשלעצמם, מצד עצמם, הם לא חכמים. כשכתוב והעבדתי חכמים מאדום, הכוונה, אותה חוכמה שאדום לקחה והשליטה אותה על העולם. היא שייכת, היא לא שייכת לאדום, אבל היא נמצאת בידיהם. ועוד מקום אחד בחז"ל כתוב, זה כתוב בילקוט, על הברית, ברית בין הבתרים, שהשם כרת עם אברהם. קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת, ועיל משולש ותור וגוזל. אומרים על זה חז"ל, זה כתוב שם בילקוט, באותו מקום. שהכוונה היא לארבעת המלכויות. עיל משולש זה יוון, ותור וגוזל זה אדום. תור הוא, אלא שהוא גזלן. תור הוא זה הכוונה. הוא כשלעצמו הוא חסר כוח. הוא כשלעצמו הוא בעצם שום דבר. תור. מי שמחזיק תור קצת יותר חזק, אז הוא מסכן את חייו של התור. תור זה יצור עלוב. יצור עלוב, יצור חלש, כשלעצמו. תור הוא, אלא שהוא גזלן. זה עניינו של אדום. אדום לוקח דברים שהם לא שלו. כל כוחו, הוא לא משלו. על כל פנים, החוכמה שייכת ליוון, אבל היא בשליטה של אדום, ואדום הם אלו שמשליטים את חוכמת יוון ואת תרבות יוון ואת כל... יוון, תרבות יוון, חוכמת יוון, השתלטו על כל המוחות למשך אלפי שנים. כך בני אדם חושבים בעולם. כך לומדים, כך חושבים, כך מבינים. חוכמת יוון. כל הדברים, כן, כל המדעים שעסוקים בהם היום, שורשם ביוון. זאת אומרת, תחילת פתיחתם הייתה ביוון. כשמלמדים אותנו שההשתלטות של יוון מסלקת נבואה מהעולם. כשמלך אלכסנדר, הדבר הזה הוציא, הייתה סיבה שנסתלק הנביא האחרון. באותה שנה מת מלאכי, הנביא האחרון. עד כאן, עד זמן מלכות אלכסנדר, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך התחיל מהלך חדש. מכאן ואילך צריך להטות אוזניים. מי שרוצה ללמוד תורה, כבר אין נביאים בעולם. זהו בדיוק הזמן, המצב של נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הנביאים שהיו מדברים ברוח הקודש, בידיהם הייתה התורה, והתורה הייתה במהלך אחר. זה נקרא שהתורה הייתה אצל נביאים. הנביאים היו אלו ששלטו, שהחזיקו את התורה. התורה הייתה בידי הנביאים. נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם החכמים. על אלה, על חכמים אלו, מאנשי כנסת הגדולה ואילך, עליהם נאמר, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין, מה שייך? מה משנה העובדה שהנביאים מדברים ברוח הקודש? רוח הקודש לא מועילה שום דבר בדברי תורה. ידוע, לא בשמיים היא. התורה לא מתקבלת ברוח הקודש. אם נביא בא ואומר שגילו לו הלכה מסוימת ברוח הקודש, נביא בא ומספר, אומר בשם השם, שכביכול בורא העולם אמר לו וציווה עליו לומר הלכה כך, הלכה כדברי פלוני. או איזשהו דין יהיה מה שיהיה. אפילו אם הוא ציווה עליו, אפילו אם הוא בא ומספר שהשם ציווה, גילה לו וציווה עליו לומר בנבואה שהלכה כדברי פלוני, הרי זה כתוב ברמב״ם להלכה, הרי זה נביא שקר ויחנק. כי הוא מכחיש את מה שכתוב בתורה, שהתורה היא לא בשמיים. לא בשמיים. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. נביא לא יכול לחדש שום דבר בנבואה. ובכן, מה פשר הדברים? מה הפירוש? מה המשמעות? שהתורה הייתה בידי נביאים, והנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל בין הנביאים לבין אנשי כנסת הגדולות? אילו חכמים ואילו חכמים. ההתגלות ברוח הקודש היא לא משנה, היא לא מעלה ולא מורידה. ההתגלות ברוח הקודש לא מוסיפה כלום. אי אפשר זה גם לא נכון, כי יכול בורא העולם לא שולח בכלל נביא לומר דבר כזה. דנים אותו כנביא שקר כשהוא מספר דבר כזה. הוא לא אומר אמת. אז מה הפירוש? מה הפירוש הדברים? שהתורה הייתה בידי נביאים, מה זה? מה המשמעות? צריך להבין, בזמן שכביכול בורא העולם מדבר עם בני אדם, מדבר עם נביאים בעולם, כביכול יש דיבורו כביכול של בורא העולם נשמע בעולם. הדבר הזה זה עולם אחר לגמרי. עולם כזה הוא עולם אחר. עולם ש מלכתחילה כביכול בורא העולם, אם הוא מדבר, אז כל מה שיש בעולם, כל מי נקודת המוצא להבין, ננסה להניח, ננסה למצוא את נקודת ההבדל נקודת ההבדל, נקודת המוצא של יוון, והסיבה שההשתלטות של יוון מסלקת נבואה מהעולם. זאת אומרת, זה או יוון או נבואה. אם יש נבואה, אין יוון. אם יש יוון, אין נבואה. נקודת המוצא הגמרא אומרת בכמה מקומות, הלשון בגמרא, הנח להם לישראל, אם אינם נביאים בני נביאים. זה אחד מהכינויים של כלל ישראל, אחד ממעלותינו. אנחנו, גם אם אין אנחנו נביאים, אבל אנחנו בני נביאים. בני נביאים הכוונה, כמו שכתוב, מבני הנביאים. הרמב״ם מפרש, פירוש בני הנביאים זה אלה שהם מוכנים לכך וגם מצפים לכך. אלה הם בני הנביאים. הנח להם לישראל. לישראל יש קשר, שייכות לעניין הזה שנקרא נבואה. העולם כולו מופקע מזה. העולם כולו, שם אין מציאות כזאת שנקראת נבואה. אין דבר כזה. יוון חושבת שמי שמדבר ומספר סיפורים על נבואה, אז הוא אומר דברי שקר, אומר דברים בלתי אפשריים, זה לא שייך. אין כזאת מציאות בכלל. לדעתם, הדבר הזה הוא מופקע לגמרי. חלום. ומאלה שאומרים, אוויל הנביא, משוגע איש הרוח. כמו שכתוב בפסוק. אין מציאות כזאת. נקודת המוצא. אדם נולד בעולם, נמצא בעולם, הוא קולט, רואה המון דברים, קולט את כל המציאות כולה, כמו שהוא קולט, ככה הוא גדל. ונקודת המוצא שלו זה שכל מה שהוא רואה זאת מציאות קיימת. זאת מציאות קיימת. הוא רואה מציאויות קיימות, מציאויות אמיתיות. דברים קיימים, מציאויות אמת. וכך לפי זה, כך הוא ממשיך, להתבונן בעולם, כך הוא ממשיך לחיות. והוא חי בתוך מערכת של מציאויות אמת. כל מה שהוא חש, כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא קולט בחושי, כל הדברים האלה הם מציאויות אמת. מתוך שהם מציאויות אמת, אז הוא מנווט, מנהל את חייו, בתוך המערכת הזאת, בתוך המציאויות האלו, שהן נקבעות אצלו כמציאויות אמת. זאת המציאות. אנחנו, ישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. נקודת המוצא שלנו, כשאנחנו רואים דברים, רואים עולם מלא דברים, עולם מלא. התחילה כשאנחנו ילדים קטנים, אז כמובן זה נראה בעינינו, אבל כשאנחנו גדלים, ואנחנו נעשים מקבלי תורה באמת, אז העולם נתפס בעינינו כמשהו ש... כביכול בורא העולם אומר לנו משהו, מדבר איתנו, אומר לנו משהו, מגלה לנו משהו, מבקש מאיתנו משהו, מנסה אותנו במשהו. העובדה שהחושים לא מראים לנו מציאות אמת, את העובדה הזאת יודע כל גוי, כל ילד גוי בכיתה ה'. החושים לא מראים לנו מציאות אמת. כל מה שאנחנו רואים, כן, מזכירים את זה תמיד, כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים רק צבעים ותבניות. הצבעים והתבניות אין להם שום קשר, שום שייכות למציאות האמיתית של הדברים. אין שום תפיסה, אין לנו שום תפיסה במציאות האמיתית של אותם דברים שאנחנו קולטים. אין לנו שום תפיסה, וכל מה שאנחנו תופסים זאת לא מציאות אמת. אנחנו לא רואים יותר מאשר צבעים ותבניות, כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. והצבעים והתבניות הם פשוט, אין להם שום קשר למציאות האמיתית של הדברים. כך שאנחנו לומדים מהר, אני אומר תמיד, כבר הרבה הרבה שנים, עשרות שנים, העובדה שבלשון הקודש כל הדברים נקראים דברים, זה משום שהתפיסה שלנו צריכה להיות הדברים האלה, אנחנו צריכים לקלוט, הם אומרים לנו משהו, הדברים האלה מדברים אלינו. כל חפץ, כל עצם, כל דבר קיים בעולם, כל דבר קיים בעולם הוא דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. אומרים תמיד, הגמרא לומדת, מכל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש, הגמרא לומדת מזה שכלים, שכל מלאכתם זה להשמיע קולות, גם הם נקראים כלים. כלים זה לא רק כלי מעשה, כלים שמשתמשים בהם כדי לעשות משהו. כלים שכל עניינם זה להשמיע קולות. כלים, דוגמת כינור, דוגמת כלי שיר, דברים כאלה. האם הם גם נקראים כלים לטומאה או לכל דיני כלים? לומדים את זה, מכל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. אפילו שכל עניינו של הכלי הזה זה רק לדבר משהו, לומר משהו, להשמיע איזה קול. זאת אומרת, אנחנו מבינים שפירוש המילה דבר זה באמת רק דיבור. אז למה? למה משתמשים במילה הזאת? אין לך דבר שאין לו מקום. דיבור לא תופס מקום. התפיסה הבסיסית, כשיש נבואה בעולם, פירוש, כביכול בורא העולם מדבר עם העולם. וכשבורא העולם מדבר, אז כל מה שנתפס בעולם, נתפס כאיזשהו דיבור שכביכול בורא העולם אומר לי משהו כאן. אני לא חי בתוך מערכת של מציאויות. המציאות האמיתית לא נתפסת בחושים. היא לא יכולה להיות נתפסת בחושים. וכל מה שנתפס בחושים זאת מציאות שקר, זאת לא מציאות אמת. המציאות האמיתית מתגלה לי על ידי מה שמתגלה לי בחושים. המציאות האמיתית מדברת אליי דרך כל הדברים שמתגלים בעולם. את זה יוון באה לעקור. את הדבר הזה באה יוון לעקור. כל תרבות יוון, כל עניינה של תרבות יוון, זה כביכול. המציאות היא רק מה שאנחנו רואים בחושים. והם בעצמם יודעים שהמציאות הזאת היא לא המציאות האמיתית. אלה דברים שהם, זה מטעה אותנו. זה לא נכון. זה לא נכון. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים צבע. אנחנו רואים צבע וצורות, תבניות. תבניות וחילופי צבעים. אלו שטויות. אלו דברים שאין להם שום קשר לעצם מציאותם של הדברים. אבל זאת המציאות. בתוך זה אני חי. את זה אני מקבל כמציאות אמת, ובתוך המציאות הזאת אנחנו חיים. לכן הדבר החשוב ביותר בעולם זה לדאוג ליופי, להרמוניה, לסדר הטוב, של כל הדברים האלה שאנחנו רואים, ואנחנו יודעים בוודאות שזאת לא מציאות אמת. אבל עניינם הוא היפה. ליפות את אותה מציאות שאנחנו רואים ומקבלים אותה כמציאות. במציאות האמיתית היופי הוא חסר משמעות לגמרי. חסר משמעות לחלוטין. רק בכיוון שכך הדברים נראים לחושים, אז יש עניין, כן, יש איזושהי חשיבות שהדברים יראו, יהיו נעימים לעין. נעימים לעין. קולות נעימים לאוזן. אבל זה חשיבות חיצונית של הדברים. אין לזה שום קשר לחלק האמת של המציאות. כך ש... כאשר, כן, כשיווני בא לעולם, אז הוא נמצא בתוך מציאות שהיא מה שסובב אותו ומה שהוא רואה בחושים. כשיהודי בא לעולם, וכשהוא עומד על דעתו, אז הוא חי בתוך עולם אחר. הוא חי בתוך עולם. כך היו פני הדברים בזמן שהייתה נבואה בעולם. כשהייתה נבואה בעולם, אז כביכול בורא העולם דיבר איתנו, דיבר עם העולם, דיבר עם באי עולם. כשהעולם הוא עולם עם דיבורו של בורא העולם, אז העולם כולו נתפס כדיבורו של בורא העולם. הכל נהיה בדברו. כשבא יוון לעולם, ויוון שולטת כאן, כשיוון שולטת בעולם, אין כאן מקום לנביאים. הנביאים, הם יוצאים מחוץ לה, בהכרח, זאת אומרת, הנביאים מלכתחילה שמים את עצמם, כן, הם נמצאים מחוץ לעולם. העולם נשלט על ידי יוון. לא ייתכן שהנביאים יהיו בעולם. אין להם מקום. אין להם איפה להיות. אין להם... העולם מפסיק להיות מקום עבורם. זאת מציאות זרה לגמרי. הנביאים והעולם שנשלט על ידי יוון, הם שתי מציאויות שהן זרות. אחת לשנייה. הגמרא אומרת, הגמרא מפורסמת, מסכת בבא בתרא, כתוב בגמרא, משחרב בית המקדש. זאת אומרת, מאז שחרב בית ראשון, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. כך כתוב בגמרא. הנבואה נתלה מן הנביאים, אבל מן החכמים היא לא נתלה. כלומר, החכמים, חוכמתם היא בצירוף נבואה. מדובר פה בחכמי התורה. התורה היא הדבר היחידי בעולם שנשאר, שהוא כולו דברו של בורא העולם. התורה היא דבריו של בורא העולם. כשתופסים, ותופסים נכון, מבינים נכון, ונעשים חכם בחוכמת התורה, החוכמה הזאת מחברת אותנו למה שנקרא הנבואה. זאת אומרת, היא מחברת, אנחנו שומעים פה כביכול, בתורה כביכול בורא העולם מדבר אלינו. זה עצם עניינה של התורה. התורה ניתנה בסיני, והתורה ניתנה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. זה הפסוק שמקדים את עשרת הדיברות. ושם בסיני, כביכול, קיבלנו גם את הנבואה. כך כתוב, נביא אקים לך מקרב אחיך, כמוך, ונתתי דבריי בפי, ודיבר עליהם את כל אשר הצבנו. ככה אמר בורא העולם למשה רבינו. ובהמשך, כן, כביכול, בורא העולם אמר, אקים להם כמוך, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר הצבנו. כאשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל לאמור, לא אוסיף לשמוע את דבר השם. אם יוספים אנחנו לשמוע את דבר השם, עוד ומתנו. לכן קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם, ואת תדבר אליי. כך אנחנו פנינו, אמרנו למשה רבינו, ויומר השם אליי, היטיבו אשר דיבר, נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך. זאת אומרת, במעמד הר סיני, שם במקום שקיבלנו את דברו של בורא העולם, שם קיבלנו גם את ההמשך, דברו של בורא העולם ממשיך לדבר אלינו בנבואה. והדבר הזה הוא המשך מעמד הר סיני. התורה שאנחנו לומדים היא בהכרח, מעיקר הדין, היא המשך מעמד הר סיני. התורה היא נלמדת כנתינתה. ככה הדין. התורה צריכה להיות נלמדת כנתינתה. התורה היא המשך מעמד הר סיני. כשלומדים תורה, אנחנו חוזרים למעמד הר סיני. אנחנו מקבלים תורה, ואנחנו לומדים אותה כנתינתה. זאת אומרת, אנחנו מצרפים את עצמנו שוב, בחזרה, לשמוע כביכול את דברו של בורא העולם. בתורה, בורא העולם מדבר אליי. הנבואה נסתלקה מהעולם, אבל מן החכמים, דהיינו, מלומדי התורה, מאלה שמבינים דברי תורה, לא נתלה הנבואה. שם כביכול בורא העולם מדבר איתנו, בתורה. הגמרא מספרת סיפור מופלא, מוזר, נשמע בלתי אפשרי. הגמרא בדף סמכתת ביומא, כתוב בגמרא, ועתניה ב-25 בטבת יום הרגריזים, דלא למספד, תקנו שהיום הזה יהיה יום שמחה שאסור להספיד בו. יום שביקשו קוטים את בית אלוקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנה, ונתן להם רשות. באו והודיעו את שמעון הצדיק שכך וכך קרה. הקוטים, אותם קוטים, פנו לאלכסנדרוס מוקדון כשהגיע, הוא הגיע לבקר בארץ, הוא היה כאן בארץ. הודיעו את שמעון הצדיק שכך וכך קרה, והוא נתן להם רשות להחריב את בית המקדש. זה היה בערך 200 שנה אחרי שבית המקדש נבנה. בערך, או פחות, לא הרבה פחות. זה היה בערך 100 שנה אחרי שבית המקדש. בערך. קצת פחות מ-100 שנה אחרי שבית המקדש נבנה, על ידי עזרא. שמעון הצדיק היה הכהן הגדול השני, בבית שני אחרי עזרא. והוא כיהן 40 שנה. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה. ומיקירי ישראל אמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה. הלכו לקראת אותה שיירה של אלכסנדרוס מוקדון. שמעון הצדיק הלך לפגוש אותו, את אלכסנדר מוקדון, כדי לבקש ממנו שלא יחריב את בית אלוקים. עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? שאל את אלה שהיו יחד איתו, מי הם אלה האנשים? רק קבוצת אנשים הולכת לקראתו. מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה ופגעו זה בזה. שני הקבוצות נפגשו. כיוון שראה לשמעון הצדיק, אלכסנדרוס ראה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אלכסנדר הגדול ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אלכסנדר היה, באמת היה אלכסנדר הגדול, כל העולם קורא לו כך עד היום. אדם שכבש, אדם בודד, אדם יחידי, אדם אחד צעיר, כבש את כל העולם. אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אני רואה את הפנים האלה. כשהוא ראה את שמעון הצדיק, אז הוא נבהל, ירד והשתחווה לפניו. שאלו אותו, מה קרה? מה אתה עושה? איך ייתכן דבר כזה? מלך, אלכסנדר, משתחווה ליהודי. אז הוא אומר, דמות דיוקנו של זה, את הפנים האלה אני רואה בכל המלחמות שלי, וזה הולך לפניי, ועל ידי זה אני מנצח. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. זה דבר בלתי אפשרי כל כך, זה דבר, הגמרא הרי מביאה את זה, וזה, זאת אומרת, כשאלכסנדר אמר את זה, והגמרא מעתיקה את זה, פירוש הדברים, שהדברים האלה, היו, זה היה מדויק, הוא אמר אמת. הוא ראה לפניו, בכל הניצחונות שהוא ניצח, בכל הכיבושים שהוא כבש, בכל העולם כולו, מי שהלך לפניו, זאת הדמות של שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הלך לפני אלכסנדר מוקדון, והוא היה זה שמנצח לפניו, בכל מלחמותיו. מה לשמעון הצדיק, הכהן הגדול, ולניצחונות של אלכסנדר? צריך להבין, צריך להבין. אנחנו הבנו, אלכסנדר הביא לעולם את הסיום של מה שנקרא תקופת הנביאים. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, כעת, מי כעת? הט אוזנך ושמע דברי חכמים. הנקודה שבה, אותה נקודה, אותו מקום חתך, שהתורה עברה מנביאים להט אוזנך ושמע דברי חכמים, זה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה, אנשי כנסת הגדולה, כתוב בגמרא, היו 120 זקנים, ובהם כמה נביאים. חגי, זכריה, מלאכי, היו חלק מאנשי כנסת הגדולה. והיו ביניהם עוד כמה נביאים. הנביאים האחרונים עוד היו ביניהם, בין אנשי כנסת הגדולה. בהם כמה נביאים. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. שיירי כנסת הגדולה זה הכוונה. הם היו זקנים וכבר לא הייתה שם נבואה. כבר לא היו נביאים. זה מה שנשתייר מאנשי כנסת הגדולה. המעלה המיוחדת של בהם כמה נביאים, שמעון הצדיק היה הראשון לחכמים. לחכמים בלי נבואה. זאת אומרת, כשכתוב ונביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה, אז המסירה סופית הייתה לבחינת החכמים של אנשי כנסת הגדולה. זה שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק הוא המן דאמר הראשון בשס. הראשון שאמר דבר תורה, ודבר התורה נקרא על שמו. הוא היה אומר, שמעון הצדיק. במשנה באבות, יש לנו בשם שמעון הצדיק דברי תורה. והדברים נקראים על שמו, אלה דברים שהוא אמר. כל משך הזמן ממשה רבינו ועד אנשי כנסת הגדולה, לא נאמרים דברים בשם בני אדם, בשם חכמים, בשם אנשים מסוימים. אין לנו דברי תורה משום נביא, אין דברי תורה מאף אחד. כל משך הזמן של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. כאן הייתה עוד פעם, כיוון שכתוב עוד פעם מסרוה, נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. פעמיים כתוב מסרוה, מסרה. בפעם הראשונה כתוב משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. כך צריך היה להיות כתוב. ולא כך כתוב. כתוב ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. עוד פעם מסירה. מסירה זה הכוונה ממשה ואילך עד אנשי כנסת הגדולה. היה המשך של סיני. משה קיבל תורה מסיני ומסרה. והלאה, הלאה, הלאה, זה נמשך. אותו מסיני נמשך. נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, יש כאן מסירה חדשה. מסירה למצב אחר, מצב חדש. זה כבר לא המשך סיני, כמו שהיה. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, אהת אוזנך ושמע דבריך. יוון הייתה צריכה לבוא לעולם כדי שיתגלו הפנים של נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הפנים של תורה שבעל פה שנמסרה לחכמים צריכים היו להתגלות על ידי סילוק נבואה מן העולם. הנבואה הייתה חייבת להסתלק מן העולם כדי שתתגלה התורה שבעל פה שהיא בידי החכמים. ועליה נאמר, הת אוזנך ושמע דברי חכמים. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. הכוונה, הניצחונות של אלכסנדר לא היו במערכת. זה לא, הדברים האלה היו מכוונים מהשמיים. כל מה שקורה בעולם, זה קורה רק כדי שהעולם יגיע לתכלית האמיתית שלו. וכל המאורעות הגדולים בעולם, הם כולם כפופים למהלך שכביכול בורא העולם, מסתכל באורייתא ומנהיג את העולם. הגיע הזמן שצריכה הייתה להתגלות התורה שבעל פה. המייצג של תורה שבעל פה. הראשון, הראש וראשון של תורה שבעל פה. זה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא הראשון ששמענו דברי תורה מפיו. מפיו. ודברי התורה האלה שייכים לו. אלה דברי תורה שהוא אמר, שהוא חידש. שמעון הצדיק הוא זה שסולל את הדרך בפני הכיבושים של אלכסנדר. הכיבושים של אלכסנדר הם כיבושים שמסלקים נבואה מהעולם. לסלק נבואה מהעולם, התכלית היא כדי שתתגלה, הנביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, כדי שתתגלה התורה שבעל פה, העומק המיוחד, הפנים של תורה שבעל פה, שהיא לא יכולה להתגלות רק בזמן שכבר אין נבואה בעולם. כמו שאמרנו, כל זמן שיש נבואה בעולם, אז כביכול כל דבר נתפס כגילוי מלמעלה. אנחנו תופסים אותו כגילוי מלמעלה. לכן אין מחלוקות בדברי תורה עד שבאו אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, 5 דורות אחר כך, כמו שידוע. כן. המחלוקות הראשונות הן, של התלמידים, של אחרי שמעון הצדיק, אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, ואחר כך באו הזוגות. הזוגות, 5 זוגות. אז כמו שכתוב בפרקי אבות, כמו שידוע, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים היו הזוג הראשון. יוסי בן יועזר איש צרידה נהרג בידי היוונים, כשהיוונים שלטו בארץ. ובאותו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, חלק מזה היה העובדה שהם הרגו את נשיא ישראל. את יוסי בן יועזר ישראל. הוציאו אותו להורג בשבת. כמו שכתוב בחז"ל. אצל הזוגות האלה, שם התחילה מחלוקת, מחלוקת אחת יחידה, בדבר שהוא לא דבר עיקרי, שם התחילה בכל אופן מחלוקת בישראל. הזוגות האלה, שם התורה התחילה להתפצל. עד שרבו תלמידי, לשון הגמרא, כשרבו מי שרבו תלמידי הלל ושמי, שלא שימשו כל צורכה, רפתה מחלוקת בישראל, ונעשית התורה כשתי תורות. זה צער, זה כאב, זה דבר ש... כן, זה דבר לא טוב. אבל עד להלל ושמי עצמם, אז המחלוקות שלהם הן מחלוקות יחסית בודדות. בית שמי ובית הלל, כבר נחלקו בהמוני דברים. משרבו תלמידי הלל ושמי, שלא שימשו כל צורך. אבל הגילוי שצריך היה להיות, אותו גילוי שהתורה עומק, תורה שבעל פה, של הת אוזנך ושמע דברי חכמים, העומק הזה צריך היה להתגלות, וכך גזרה חוכמתו יתברך. על ידי השלטת יוון בעולם, אז מסתלקת נבואה. כשמסתלקת נבואה, אז העולם כביכול לא שומע את הדיבורים מלמעלה. לשמוע את הדיבורים מלמעלה אפשר רק בלימוד, רק בתורה. רק בתורה. בעולם כביכול דברו של בורא העולם לא נשמע. רק בלימוד התורה. שם, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אבל זה חכמים, ואין נבואה בפועל. שאין נבואה בפועל, לא מכביכול, לא מתגלה נבואה על החכמים לגלות להם דברי תורה. אין כזה דבר, לא בשמיים. אבל התפיסה שלהם בעצמה, הם אינם נביאים, אבל בני נביאים. בני נביאים. מה שהם תופסים מתייחס לנבואה. זה מתייחס לתפיסה פנימית יותר, גבוהה יותר, שורשית יותר. ממילא זו תפיסה אמיתית יותר. זו תפיסה שאף אחד, מי שאין לו שייכות, מי שאין לו שייכות לתורה, לא יכול להיות שייך לזה, לא יכול להבין את זה, לא יכול לדעת על מה מדברים בכלל. אני מבין כמוך, אני מבין, גם אני מבין. תסביר לי גם. גם אני מבין. ההבדל בין ישראל לעמים, ההבדל הדק, ההבדל העדין בין ישראל לעמים. אני שמעתי פעם מפיו של רב גדול, רב גדול בירושלים, גאון גדול, פורסם מאוד, ידוע, לא נגיד את שמו. הוא עצמו גדל בבית חסידי, אבל סבא שלו, אבי אמו, היה ליטאי מובהק. ליטאי מובהק, יהודי שישב ולמד כל ימיו, היה למדן גדול מאוד. וכשהנכד התאכסן בביתו של סבא, בשבתות, אז בבוקר הוא היה הולך לטבול, וכשהוא היה מגיע אל סבא, לטבול ולא להתנגף, כמובן, ככה עדי, אז כשהוא היה מגיע אל סבא, זה מטפטף לו מהזקן, עוד היה, הזקן והפאות עוד היו מטפטפים. והסבא הסתכל עליו ואומר לו, תראה, נכד יקר שלי, תראה, גם גוי יכול להיכנס למקווה. והוא יתפתף באותה מידה, בדיוק כמוך. גוי לא יכול ללמוד תוספות. כדאי לך להתעסק במה שמבדיל בין ישראל לעמים. אל תעשה מה שגם גוי יכול לעשות. מה שגוי לא יכול זה ללמוד תוספות. את זה הוא לא יכול. זה לא שייך בכלל. הוא לא מבין. הוא לא יבין את זה לא. זה מה שיוון הביאה, עוד פעם, מה שיוון הביאה לעולם. יוון עוקרת את האפשרות של תפיסה גבוהה יותר, תפיסה פנימית יותר, תפיסה שהיא בגדר בני נביאים. אין כזאת אפשרות. וכאן נמצאת המלחמה האמיתית נגד יוון. המלחמה האמיתית נגד יוון היא מלחמה להתעסק במה שנקרא ההבנה האמיתית. אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים, לא נתלה. צריך להתעסק, להתעסק בעומק תורה שבעל פה. להבין, להשתדל להבין. וכשמשתדלים ומבינים בעומק הדברים, אז רואים. זאת לא הבנה שיכולה להיות נתפסת על ידי כל שכל שהוא. ההבנה הזאת זאת הבנה שהיא נקנית ביגיעה, נקנית בעמל, נקנית מכוח סיני. מכוח שכביכול בתורה, כביכול בורא העולם מדבר אלינו. כשאלכסנדר בעצמו אומר, דמות דיוקנו של זה, יש פנים, הפנים שעומדים לפני אלכסנדר, והם אלה שסוללים בפניו את הדרך לכל המלחמות והכיבושים שלו. זה משום שזה לא אלכסנדר כבש, לא אלכסנדר כבש, ולא לא הוא ולא הפילים שלו. זה לא הוא. הכוונה היא כאן. כביכול בורא העולם מנהיג את העולם כך. אלכסנדר צריך לכבוש את העולם, כדי שאותה תרבות שהוא מייצג, אותה תרבות שהוא הביא לעולם, אותה תרבות צריכה לשלוט בעולם. כדי שתוכל להתגלות התורה שבעל פה, שהיא התשובה האחת והיחידה לכפירה של יוון. הגמרא אומרת ביום תנו רבנן, כתוב בגמרא בדף חף עמוד ב' ביומה, אלמלא גלגל חמה נשמע, היה נשמע כל המונה של רומי. ואלמלא כל המונה של רומי, אז היה נשמע כל גלגל חמה. כך כתוב. הגמרא אומרת שישנם שני קולות. בהמשך כתוב בגמרא, תנו רבנן, שלוש קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו. שלוש קולות יש שממלאים את חלל העולם. קולות שממלאים את חלל העולם. ואלו הם, כל גלגל חמה, וכל המונה של רומי, וכל נשמה בשעה שיוצאת מן הגוף. אלה הם שלושה קולות שהם הולכים מסוף העולם ועד סופו. אלה הם צעקות שמזעזעות את כל העולם. זעקות שמזעזעות את כל העולם. כל גלגל חמה, כל העולם כולו נקרא תחת השמש. העולם כולו הוא תחת השמש. מונהג. הוא נמצא תחת השמש. כמו שכתוב, זה הרי פרק בתהילים. כן. השמיים מספרים כבוד קלו, מעשי אדם מגיד הרקיע. ואחר כך בהמשך לשמש שם אוהל בהם, והוא, השמש, כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח. אין נסתר מחמתו. שולט בכל בעולם, כל העולם כולו. הוא משמיע את קולו בעולם. משמיע את קולו בעולם. כל גלגל חמה זה כביכול קולו של בורא העולם ששם את הבריאה תחת השמש. אלה הם המאורות שכביכול בורא העולם שם ברקיע השמיים להאיר על הארץ. כל המונה של רומי לא נותן שישמע כל גלגל חמה שמנסר בעולם. כל גלגל חמה שמנסר בעולם, זה כביכול, בורא העולם. כמו שכתוב, טובים מאורות שברא אלוקינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. והם מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם. והם שמחים בצאתם, וססים בבואם. שמחים עושים באימה רצון קונם. כך כתוב, כך אנחנו מתפללים בתפילת יוצר של שבת. החמה היא שליח כביכול של בורא העולם להנהיג את העולם. הכל שהחמה אומרת, זהו. זה הכל. זה הכל שהחמה משמיעה. מי שיכול היה להטות אוזן, לשמוע את מה שהחמה אומרת, איזה קול היא משמיעה. הכל שהיא משמיעה החמה, זה. הכל של השמחה עושים באימה רצון קונה. כל המונה של רומי, כל המונה של רומי, כמו שאמרנו, כל המונה של רומי, זהו הכל שהוא הפועל היוצא מרומי שהשליטה את יוון על העולם. כל המונה של רומי, זהו הכל שמסלק כביכול את בורא העולם מן העולם. כל המונה של רומי. אלמלא הקול הזה היה נשמע קול גלגל חמה. ואלמלא קול גלגל חמה, אז אי אפשר היה בשום פנים ואופן להינצל מהקול, מכל המונה של רומי. הגמרא אומרת בסוף פרק כמה דבבה בתרא. מרגלית הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל מי שהיה רואה אותה היה מיד מתרפא. כיוון שנסתלק, כשמת אברהם אבינו, תלה אותה, את אותה מרגלית, תלה אותה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. את המרגלית של אברהם אבינו, אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. רבינו בחיי אומר שהמרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, זה כוח הדיבור של אברהם אבינו שהחזיר את כל מי שדיבר איתו, החזיר אותו לאמונה. אברהם אבינו בדיבורו, בכוח דיבורו, החזיר את כל משהו, את כל מי שבא איתו במגע, החזיר אותו לאמונה. זאת המרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. כיוון שנסתלק, תלה אותה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. אברהם אבינו היה מתבונן בחמה, והיא בעצם בסופו של דבר הביאה אותו לאמונה. אחרי שאברהם אבינו עבר מהעולם, אז כביכול את כוחו של אברהם אבינו, אז כביכול בורא העולם שם בגלגל חמה. כל המונה של רומי זה כל של התרבות, התרבות של רומי. התרבות של רומי זה מה שאלכסנדר יסד, ורומי השליטה את זה על כל העולם. זה כל המונה של רומי. כל המונה של רומי לא נותן לשמוע את כל גלגל חמה. וכל גלגל חמה גם משתיק קצת את כל המונה של רומי. נותן איזשהו איזון שאפשר יהיה עם כל המונה של רומי. כל המונה של רומי זה כל שהוא צועק, זועק, משמיע את קולו בכל העולם כולו. אני המציאות האמיתית. זה אומר כל המונה של רומי. גלגל חמה אומר, אני שליח, אני עושה באימה רצון קוני. הגמרא מספרת בסוף מכות על החכמים ורבי עקיבא הלכו יחד אחרי החורבן. הלכו בהר הבית וראו את בית המקדש חרב, ושמעו את כל המונה של רומי ממרחק 120 פרסה, מרחקים עצומים. שמעו את כל המונה של רומי בעולם והתחילו לבכות. ורבי עקיבא משחק. בסוף שאל אותם רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו עובדי עבודה זרה, והם יושבים בשלווה, ואנחנו, הדום רגלי אלוקינו, נשרף באש ולא נפקה. אלו שהם עובדי עבודה זרה, עובדים אלה שהם מייצגים את השקר עצמו. אלה יושבים בשקט ובשלווה בעולם, ואנחנו רואים לנגד עינינו את האמת, איך שהיא שרופה באש. איך אפשר לא לבכות? רבי עקיבא גילה להם, הוא אמר להם, רבי עקיבא היה משחק. רבי עקיבא גילה להם ואמר להם, לכך אני משחק. כשאני שומע את העוצמה של הקיום שלהם, אז אני מבין מזה עד כמה הקיום שלנו יהיה איתן, חזק. עד כמה תגיע העוצמה של הקיום שלנו. אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אבל כדי לצחוק מדבר כזה, לשם כך צריך את רבי עקיבא. על הדבר הזה הם לא אמרו לו, עקיבא נחמתה. כל המונה של רומי, כל המונה של רומי, הקול הזה מטשטש, משקיט, אם יש איזושהי אפשרות, אם מישהו, באיזה אופן שהוא, עוד יכול לשמוע משהו, מישהו שעוד שייך, אפשר גם לא לקרוא שהוא אחד מבני הנביאים. אין נבואה, אבל הנח להם לישראל, בני נביאים הם. אם עוד יש מישהו כזה, אז כל המונה של רומי, כל המונה של רומי זהו הניסיון הנורא והיום של של כל מי שמנסה להיכנס לעומק, לחלק הנבואה שלא נתלה מן החכמים. הדרך היחידה לחסל את זה, לסלק את זה, כשם שיוון מסלק את נבואה, כך כלשהו של תפיסה של נבואה שלא נתלה מן החכמים, מסלקת את יוון. כל המונה של רומי מתאפס, נהיה חסר משמעות. חסר משמעות. בשביל מי ששומע כביכול את את דיבורו של בורא העולם. את הדיבור מלמעלה. כדי לשמוע את הדיבור הזה, חז"ל אומרים, זה הלשון בברייתא דסדר עולם. הט אוזנך, זה פסוק. אבל הברייתא מביאה את הפסוק הזה, הט אוזנך. זה לא ייכנס לאוזניים לבד. מי שלא מטה את האוזניים, לא שומע כלום. חייבים להטות את האוזניים כדי לשמוע. מי שלא מטה, אז מה שמגיע לאוזניים זה רק כל המונה של רומי. מי שרוצה לשמוע דברי חכמים, צריך להטות את האוזניים. להטות זה נקרא צריך קצת להתכופף. קצת להתכופף. העניין הגדול שלנו, המלחמה ביוון לא נגמרה. היא לא נגמרה. וצריך תמיד, בכל מקום שאנחנו תופסים, רואים את הפרצות שיוון ממשיכה לפרוץ בחומות שלנו, כל מקום שאנחנו רואים את זה, יש דין אחד ששייך לדיני חנוכה שאף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. זה לא כתוב בשולחן ערוך. אבל זה דין שהוא המשך של דיני חנוכה. וזה דין מוזר, דין משונה. לפנים ממנו, כתוב כאן במסכת מידות, אז כתוב בפרק הר הבית, כתוב פרק הר, הפרק מתחיל, הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה. כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל. כך כתוב. לפנים ממנו, זאת אומרת, לפנים מהר הבית עצמו, ה-500 על 500 אמה, לפנים ממנו, קרוב יותר לעזרה, סורג, מקום שנקרא סורג, מחיצה העשויה נקבים נקבים, כמיטה מסורגת בחבלים, והיא עשויה מדפי עץ ארוכים וקצרים שמרכיבים אותם זו על זו. גבוה 10 צפחים, ו13 פרצות היו בה שפרצו מלכי יוון. בסורג היו 13 פרצות שפרצו מלכי יוון. חזרו וגדרום. כנראה בית חשמונאי שניצחו את יוון. חזרו וגדרום. וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. גזרו כנגדם, הרב. גזרו כנגדם 13 השתחוויות, כשמגיע כנגד כל פרצה ופרצה, משתחווה ומודה על אובדן מלכות יוון. זה דין שבעצם הוא דין של חנוכה, אבל הוא דין לכל השנה, תמיד. זה לא נוהג היום, לצערנו, אבל זה דין שהוא תולדה מהניצחון על יוון. כל מי שהיה מגיע למקום הזה בהר הבית, בכל עת ובכל שעה, בכל שעה משעות היום ובכל יום מימות השנה, היה צריך 13 פעמים להשתחוות כנגד אותם פרצות שפרצו מלכי יוון. הם פרצו בחומות הסורג. הגרא אומר כאן, בביאור הגרא כתוב, למה הם פרצו? משום שהסורג זה מקום שאסור לגוי לשם להיכנס. בהר הבית גוי יכול להגיע, גוי יכול להיכנס להר הבית, אבל לסורג זה כבר מקום שהוא רבנן אסרו שגוי לא ייכנס לשם. זה היה אכפת להם, זה חרה להם, ולכן הם פרצו. פרצו חומות מגדלי. נאמר על זה. לנו נראה, בפשטות נראה לנו, שאנחנו מודים על ניסים שנעשו. ניסים שנעשו זה הניצחונות. כאן כתוב שכל מי שנכנס לסורג לפנים, היה צריך כשהוא היה עומד מול המקום שפרצו מלכי יוון, היה חייב להשתחוות. השתחווה זה בפישוט ידיים ורגליים. כל מי שעבר דרך שם, חייב 13 פעמים לשכב בפישוט ידיים ורגליים, להשתחוות כל גופו. מהי כולהי? לנו נדמה משום מה שאנחנו חייבים להודות ולהלל על הניסים. אומרים ככה גם בפשטות. על הניסים, על הניצחונות, על כל הדברים שלא כדרך הטבע. כאן כתוב שההודעה היא על אובדן יוון. אובדן יוון, זאת סיבת ההודעה. מודה על אובדן יוון. כשאדם מגיע לפרצה שיוון פרצה, אז הוא משתחווה ומודה על זה שהם נאבדו. לצערנו, לא את כל הפרצות גדרו. הפרצות שפרצו יוון קיימים עדיין עד עצם היום הזה. הפרצות האלה הן פרצות שממשיכים, הם ממשיכים לפרוץ. כשממשיכים לפרוץ, אז כאן זה לא מקום להשתחוות או להודות על אובדן יוון. כאן זה מקום להשתחוות וליפול אפיים ארצה ולהתחנן, כביכול לפני בורא העולם, שיציל אותנו, יציל אותנו מהשאריות של יוון, מכל המונה של רומי שפורץ פרצות בכל חומותינו כולם. שעדיין היה הבית קיים. המשך, כן. שהבית היה קיים. זה היה המשך של מה שיסדו, מה שבנו בני חשמונה. בסוף הזמן, סוף הבית, כבר מלכו העבדים. אבל כל משך הזמן הזה, אז כל מי שהיה מגיע למקום, היה משתחווה אפיים ארצה, ומודה לבורא העולם על אובדן יוון. על זה אנחנו צריכים להודות. תקנו להודות ולהלל, להודות ולהלל על אובדן יוון. אבל להודות על אובדן יוון יכול להודות רק מי שיודע בוודאות, מרגיש, חש, חש היטב, שבאמת יוון נאבדה, יוון לא קיימת בשבילו. יוון באמת כבר לא קיימת. אבל מי שלא מרגיש את זה, ויוון מאוד קיימת בשבילו, וכל המונה של רומי לא נותן לו לשמוע את כל גלגל חמה שמנסר בעולם. כל המונה של רומי נשמע יותר חזק. כל מי שכך, לזה תקנו לנו את המועד של חנוכה. המועד הזה זה מועד שבו אנחנו צריכים להשתדל, להחזיר, כמו בימים ההם, כך בזמן הזה. אנחנו צריכים להחזיר, לשחזר עוד פעם אצלנו את אובדן יוון. זה מה שרצינו לבאר היום. השם יעזור לנו, שנזכה באמת כולנו, שיהיה לנו חנוכה מאיר ושמח.